התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רבי.
Great shot!
עם משה הליקמן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי אורח מאוד מאוד מיוחד, ראש מחלקת הוידאו של היוסטון רוקטס מה-NBA, איב מודי. מה שלומך איב?
מצוין, מצוין, טוב לשמוע קצת עברית, לדבר קצת עברית סוף סוף, אז זה נחמד מאוד, אני שמח שאנחנו פה עולים לשיחה מה שנקרא.
איזה יופי, אני שמח שאתה קצת מקבל עברית בתקופה הזאת, בטח כשאתה נמצא בארצות הברית, ואנחנו ניגע בקריירה שלך, וכמובן ביוסטון ובהפועל תל אביב, דאלאס מבריקס ועוד, אבל קודם נדבר קצת על המצב, עצם זה שאתה בארצות הברית בזמן שיש מלחמה בישראל, אז קודם כל תספר איך אתה מתמודד עם המצב במדינה זרה, אמנם מדינה שלא בדיוק זרה לך, ובכל זאת מחוץ לישראל, ואיפה זה פוגש אותך באופן אישי בעצם?
תשמע, אני חושב שזה מצב מתגלגל, כמו כולם, התגובה הראשונית זה פשוט הלם טוטלי, ופשוט בלתי אפשרי, היה לחיות ולעבור על סדר היום, כשדברים כאלה קורים בארץ, במיוחד בהתחלה, איך שזה התחיל והכל, היה קשה מאוד, והיה צריך למצוא את הדרך, קצת להמשיך לחיות, ולנסות לתרום גם מרחוק. אני חושב שזה הדבר שאני מנסה להתרכז בו הכי הרבה, זה לעזור בדרכים כאלה ואחרות מפה, בין אם זה קצת להסביר את הסיטואציה לאנשים מסביב, או לשלוח כמה דברים לארץ פה ושם, או לעשות שיחות זום עם ילדים ומשפחות ודברים כאלה שאולי קצת אוהבים כדורסל. בכל מקרה, פשוט לנסות להשפיע מרחוק ולהראות שאכפת ולנסות לעזור ולעשות קצת הסברה או מה שזה, אם אפשר לקרוא לזה הסברה, פשוט מהשקפת הלך הרוח שלנו, ולהביא קצת את מה שאנחנו עוברים לאנשים שאולי קצת לא מכירים. אז זה ה... בעצם הניסיון שלי להתמודד עם זה מפה, אבל מן הסתם אי אפשר, זה לא קל ולא פשוט. פשוט מנסה גם לשמור על קשר עם המשפחה בארץ וחברים, ומתעדכן כל הזמן, כבר יש את ה... אתה יודע שאם ב-12 בלילה, בדיוק לפני שהולך לישון, זה בדיוק ה-8 בבוקר של הארץ, אז אתה קורא ושומע קצת חדשות, ככה כשאתה יכול לחבות ברגוע קצת את הערב, או רק לדעת מה הולך, ואז כשאתה קם, זה דבר ראשון שאתה עושה גם כן. זה מתעדכן ורואה מה קורה והולך, זהו, לא קל, אבל אתה יודע, אני מקווה שאני אוכל קצת לתרום חזרה, זהו, זה כל מה שיש שאפשר לעשות באמת.
אז קודם כל, באמת כל הכבוד על הדברים שאתה עושה בתקופה הזאת בשביל המדינה, במקום שלך, כמה שאתה יכול. האם אתה מכיר באופן אישי אנשים שנפלו או חטופים?
לצערי הרב, משפחת קוץ יונתן, שהיה ילד מדהים שהיה אצלנו באקדמיה בהפועל תל אביב, לצערי הוא בשביל אוקטובר, הוא וכל משפחה שלו נספתה, נרצחה, כאילו, אפילו זה לא מילה מספיק למה שהלך שם, ואני חושב עליו, על המשפחה שלו, כמעט כל יום, זה קשה לי מאוד, כאילו זה היה לי קשה, גם בהתחלה להסביר לאנשים פה שבאו ושאלו אותי, אתה מכיר מישהו או שקרה לו משהו, ולהסביר להם מה קרה שם בדיוק בשביל אוקטובר, וזה שהכרתי אותו באופן אישי, כמובן לא הכי לעומק, אבל כן יצא לי לעבוד איתו באופן שבועי באקדמיה של הפועל, ועדיין כל פעם שאני חוזר לאירועים האלה, ובעצם כל פעם שאני מדבר על זה, אני מזכיר אותו, ונזכר בזה שבאמת, בזיכרון שלו, ילד כזה מדהים, עם משפחה כזו טובה, ותמיד דיברו עליו באופן כזה חיובי, ופתאום לדעת שהוא איננו. אז כן, אז זה המשפחה והילד שאני מכיר, וברור שעוד כאלה ואחרים שמדרגה ראשונה או שנייה, שאתה תמיד מכיר ויודע ושומע, ולדעת שגם כל יום יש עוד ועוד חיילים ואנשים שמתווספים למספרים הנוראים האלה, פשוט בלתי אפשרי להבין איך, איך מתמודדים עם זה באמת כמשפחות.
וואו, אז בהחלט מצמרר. ואיזה עוד תגובות אתה מקבל? יש גם שאלה של אחד מחברי קהילת ספורט סאבי, קבוצת הוואטסאפ הקהילתית של האתר, כמה שחקנים ב-NBA תומכים בנו?
תשמע, אני לא רוצה לשים מילים בפה של אף אחד פה מבחינה, אתה יודע, מקצועית או אישית או whatever. אני כן יכול להגיד שבאו אליי המון אנשים מתוך הקבוצה שלנו והקהילה שלנו פה מסביב, של הרוקץ, שהביאו תמיכה ועידוד ובודקים כל כמה זמן מה הולך בארץ ושואלים אותי על המצב ומה דעתי ואיך אני מרגיש ואיך הם יכולים לעזור. אז אני כן יכול להגיד שמצד אחד ברור שיש כותרות כאלה ואחרות שמרגישות שיש המון נגדנו, אבל גם יש הרבה אנשים לצידנו, וזה חשוב לי מאוד שאנשים ידעו גם את זה. ואני יכול להגיד שאני אישית פה ביוסטון וברוקץ הרגשתי מאוד מאוד נתמך על ידי הסביבה. אז לענות על השאלה הזאת זה בדיוק מה שהייתי אומר, ככה הייתי חותם את השאלה הזאת.
וואו, אז יפה מאוד, ועכשיו אנחנו נעשה מעבר חד ונעבור לכדורסל, אולי ניגע במצב קצת בהמשך, אז בוא באמת נלך אחורה, איך התחלת לשחק כדורסל?
אז כמו שזכרתי לך, אני חושב באחד מהשיחות האישיות אני אח תאום, אז אני ואח שלי תמיד היינו הכי גבוהים בכיתות כלשהם. בילדות, בעצם התחלתי יחסית בגיל מאוחר, הייתי פשוט משחק ברחוב, הייתי משחק בחוץ עם אח שלי וכמה חברים, וכשגרתי, גרתי בנתניה לשנתיים, אז כשגרתי שם בכיתה לדעתי ג' או ד', הייתי משחק בחוץ, והייתי רואה כל הזמן ילדים נכנסים לאימון באולם כדורסל, אתה יודע, ולא חשבתי יותר מדי על זה, אבל המאמן כדורסל שם, שמו ירון, אני מקווה שהוא שומע את זה, אבל רק בזכותו נכנסתי לעניין, הוא היה שואל אותי בזמן בו, למה שלא תצטרף עניינים וזה, למה שלא תצטרפו לחוג, ובעצם בגלל היזמה שלו להכניס אותי ככה גם לחבורה וגם לאימון כזה, אז נכנסתי לעניין בצורה יותר קבוצתית ומסגרתית, ובעצם ככה התחלתי לשחק כדורסל, אבל תמיד גם בילדות, גם לפני זה הייתי תמיד כל שבת הולך לשחק במגרש וזה, ועם אח שלי ואבא שלי וכאלה, ככה בעצם התחלתי לשחק, ומסגרת הקבוצה, כשהייתי בנתניה, נכנסתי לקבוצה וקצת יותר לעניינים, ומשם זה הכל התחיל, מה שנקרא.
אז תכניס אותנו קצת לעניין של להיות אח תאום. אם אני מבין נכון, אז הוא גם שיחק טניס?
אני שיחק קצת טניס, אבל באופן מאוד חובבני במכללות, שוב, דיוויז'ן 3 וכאלה, אבל ממש בסבבה, בכיף שלי, כן. פאן פאקט, יצא לי לשחק על הארתור אש, המגרש הארתור אש בקווינס, בניו יורק, איפה שמשחקים את ה-US Open, זה פסגת חיי הספורטיביים, הייתי אומר.
מול קהל?
על המגרש ארתור אש, זה אחד המגרשים המפורסמים שיש בעולם הטניס לדעתי.
היה שם גם הרבה קהל?
לא, לא היה שם שום קהל, זה היה משחק קולג' קטן מאוד, אבל זה היה מגרש... סופה שבעצם עושה את המגרש שם, אז ככה שיצא לנו לשחק על המגרש הזה במקום, הוזזנו.
ומי היה עבורך מודל לחיקוי בתחילת הדרך בעולם הכדורסל?
בתחילת הדרך, קשה לי להגיד אם היה לי בדיוק מודל לחיקוי בעולם הכדורסל, כי... לא יודע, כשאני גדלתי לא היה שחקנים ב-NBA וכל מיני דברים כאלה, ולא באתי מבית שהוא כאילו בהכרח בית של כדורסל, יותר משהו הוא בית של ספורט, ושל עבודה קשה ועניינים, אז הייתי יכול להגיד ש... לא יודע, ההורים שלי קצת הכתיבו לי את הדרך, לא קצת, הכתיבו לי את הדרך מבחינת הדרך לחיים, לא רק בכדורסל, ומשם זה זלה גם לכדורסל, הייתי אומר, הורים למשפחה.
יש לך שם די ייחודי, איב ג'יי מודי, ואביך מהודו, אז
כן.
ספר קצת על השם.
כן, אז בעצם, אז השם הראשון שלי, איב, זה בעצם בא מצרפתית, אז אמא שלי גדלה בקיבוץ רגבים, ויש שם המון דוברי צרפתית, עולים מצפון אפריקה שדיברו צרפתית, והיא מאוד אהבה את השם, וזה השם הראשון שלי, אבל כן, מודי זה השם המשפחה ההודי שלי, גם ג'יי זה שם הודי. בעצם אבא שלי עלה לארץ כשהוא היה בן 20-21 בשנות ה-80, ככה שגדלתי עם קצת הודית בבית וגם עם התרבות, וזה באמת, אני מאוד שמח שזה נתן לי קצת פרספקטיבה אחרת על החיים, וגם יצא לי לבלות שם המון זמן, ובאמת שזה שינה לי את החיים להיות בהודו. זהו, כן, אז זה בעצם השם, המקור השם שלי רובו מהודו, מה שנקרא. אני מאוד גאה בזה, גם מאוד נתן לי קצת נקודת מבט ייחודית קצת על החיים, גם על הדת, גם על אורח החיים שלנו בעולם המערבי, והמון דברים כאלה שאני חושב שהיטיבו איתי כבן אדם בסופו של דבר.
וואו, אז בהחלט מרתק, ובצעירותך עברת לניו יורק כדי לשחק כדורסל, ספר על זה.
כן, אני חושב שבזמנו היה דיבור, רציתי בעצם להמשיך עם הכדורסל, והיה דיבור, המשפחה שלי בעיקר, אולי ללכת לאיזה אקדמיה ולעבור לשחק, כאילו בעצם לעבור לבד, לשחק איפשהו, ואיכשהו בסוף התגבשה הדעה, גם אח שלי היה תלמיד מצוין ועניינים, ואמרנו טוב, נעבור כמשפחה, ועברתי בכיתה, בין כיתה י' לי' א' לאמריקה, השלמתי שם את התיכונים והמשכתי הלאה, אבל זה היה מעבר מאוד מאוד דרסטי, אני חושב שאתה יודע, הבדלי תרבויות הם ממש מרחיקי לכת, לטוב ולרע ולכל לכל מה שבאמצע, וגם מבחינה ספורטיבית, אתה פתאום מגיע ואתה אומר, אוקיי, זאת הרמה פה באמריקה, והתרבות ספורט פה זה עולם ומלואו, מה שנקרא, הספורט מעל הכל כמעט באמריקה, וזה באמת גרם לי להבין איזה רמה אתה צריך להיות כדי להיות מצטיין, גם בגילאים היותר צעירים, בגילאי נוער, נערים והלאה, כשהגעתי לפה ובעצם חוויתי את זה על בשרי, אתה יודע, כאילו בארץ לא היה הרבה שחקנים אולי גבוהים או בעמדה שלי או משהו כזה, הייתי שחקן סביר, מינוס, כן, אבל יצא לי לשחק פה ושם, אז אתה מגיע לפה ואתה רואה את הרמה המטורפת שהולכת פה, ואתה אומר כאילו וואו, זה נדרשת רמת השקעה אחרת לגמרי, ורמה פיזית אחרת לגמרי כדי להצליח באמריקה בתחום הזה.
היית בדיוויז'ן 3 גם כשחקן וגם כמאמן, מה אתה
כן.
יכול להגיד על השנים האלה?
תשמע, זה היה תענוג, אתה יודע, אתה משחק מהאהבה של המשחק, לא בהכרח כי יש לך מלגה או כי משלמים לך או משהו כזה, אני כן חושב, אם הייתי אומר, אוקיי, אם הייתי עובר מוקדם יותר והייתי מבין, אוקיי, מה הרמה הנדרשת, הייתי אולי יכול לשחק דיוויז'ן 2 או משהו כזה, אבל אני שמח שהגעתי לאן שהגעתי, כי זה באמת גורם לך להעריך את הגריינד, כמו שנקרא, מה שנקרא בסלנג אמריקאי, את בעצם את השחיקה הזאת, את אהבת המשחק, שאתה 6-7 פעמים בשבוע מתאמן, משחק, הכל, ובעצם אין לזה שהוא איזשהו מטרה סופית כזאת של אוקיי, אני אשחק מקצועי אחר כך, או עניינים כאלה, אתה פשוט עושה את זה כי אתה אוהב את זה ואתה מחויב, וזה גרם לי גם, אתה יודע, להעריך את המקומות שבהם אני נמצא כיום ובקריירה, אם אפשר לקרוא לזה קריירה עדיין, כבר, ולהעריך את הגבהים שחוויתי גם בארץ וגם פה, כי בעצם כשאתה בדיוויזיון 3 ואתה נוסע בוואן עם איזה 5-6 שחקנים אחרים תוך לסופת שלג כדי לשחק משחק באיזה שום מקום, פילדלפיה או ניו יורק, אז פתאום עכשיו שאתה נוסע למקומות וטס ועניינים, אתה אומר בונה, כאילו מהמקום שבו היינו למקום שהגענו אליו, זה גם את המקצוע ואת הענף ומה שאתה עוסק בו, ולהיות אסיר תודה בעצם על הכל.
וואו, אז אפילו עבדת בתחום היהלומים, מה אתה יכול להגיד על זה?
כן, אז אחלה שיעורי בית. אז כן, אז בעצם אבא שלי הגיע מהעולם הזה, ואחרי הקולג' לא הייתי בטוח מה אני רוצה לעשות, וככה מצאתי עבודה זמנית, מה שנקרא, בין לבין, בעולם היהלומים בניו יורק, בפיפת אבניו שם, אני מניח שחלקנו היינו שם כתיירים. מאוד נהניתי, זה עולם לפעמים זוהר, לפעמים פחות, אבל נתן לי המון ערכים של עבודה והגשה ועבודה מול כל מיני אנשים כאלה ואחרים. זהו, בסופו של דבר הבנתי שאני רוצה לחזור איכשהו לעולם האקדמיה והכדורסל, וחזרתי בסוף לעשות תואר שני במדעי המחשב, וזה גם מה שהביא אותי חזרה לכדורסל בסופו של דבר. אז זהו, זה היה ממש כיף, ולמדתי המון, וגם לעבוד בניו יורק וכאלה, זה היה מאוד כיף. וכיף שהיה, וזהו, וטוב שזה היה, ונשאר בעבר בינתיים.
בקיץ 2019 הצטרפת לדלס מבריקס, בתפקיד עוזר מאמן במחלקת פיתוח שחקנים. ספר איך התגלגלת ל-NBA, איך קיבלת את ההצעה?
אז בעצם אני אנסה בקצרה, כי לפעמים אומרים שאני מדבר הרבה, אבל בקצרה אני אימנתי בדיוויז'ן 3 תוך כדי תואר שני, כשסיימתי את התואר השני, ולאחר בעצם שנתיים או שלוש כעוזר מאמן ברמות האלה של המכללות בדיוויז'ן 3, ראיתי שהתפנתה משרה, את המשרה הזאת של עוזר במחלקת פיתוח שחקנים בדלס, ראיתי שהתפנתה משרה, בעצם שלחתי רזומה שזה... הדבר האחרון שאתה אמור לעשות זה פשוט לשלוח רזומה, וזה מה שעשיתי. במקרה, הקבוצה שבה אימנתי באותה שנה, סייר לורנס קארג', שיחקנו משחק רעבה נגד קבוצה מוושינגטון די-סי, ובמקרה הבחור שקרא את הרזומה שעשה את ההיירינג בדלאס, הוא אימן בקבוצה הזאת לפני שהוא עבר לדלאס. אז הוא עקב אחרי הלוז שלהם וראה ששיחקנו מולם, אז הוא פתאום ראה, זיהה את השם, ועשה עליי קצת מחקר רקע, והתקשר לחלק מהאנשים שאימנתי נגדם, ושיחקתי נגדם במהלך השנים בדיוויז'ן 3, היו מכרים שלו, וקיבל בעצם קצת רוויוז טובים על האישיות שלי, אולי המקצועית, אולי האישית, וזהו, ומשם זה התגלגל, אז קבענו רעיון זום, ואז אחרי זה גם רעיון in person, מה שנקרא, טסתי לדלאס, נפגשתי עם החבר'ה שם, והלך טוב, ובעצם ככה קיבלתי את העבודה. וככה בעצם עשיתי מעבר מדיוויז'ן 3 ל-NBA, שבעצם, כמו שאני אומר להרבה אנשים, כשאומרים איך הגעת ומה עשית, הרבה מזל בחיים, זה מה שצריך, גם צפוץ מזל.
מדהים, אז המזל הולך עם הטובים, כמו שאומרים, ועבדת שם כעוזר במחלקת פיתוח שחקנים, וגם כאנליסט, אז מה בדיוק כללה העבודה שלך שם?
אז בעצם התחלתי במחלקת פיתוח שחקנים, זה בעצם להגיע לפני כל המאמנים והשחקנים לאולם. מי שלא יודע, אז לפני האימון יש שעתיים שהם רק שעתיים של אימונים אישיים לכל השחקנים, אז בעצם להיות עוזר שם, כאילו לעזור עם האימונים, בין אם זה שחק הגנה או למסור, או בעצם לעזור לשחקנים להתכונן, וגם לפני זה אפילו, להיות חלק מהצוות סקאוט של המאמן, אז לכל מאמן יש סקאוט מסוים של קבוצות, אז לעבור איתו על התרגילים, לבדוק שההגשה מוכנה, לעבור על כל הדוחות, להיות חלק בעצם הסקאוטים, שאתה על המגרש עם השחקנים מריץ את הסקאוט, כל הדברים האלה, אז בעצם להיות הכוח הרגלי של הצוות אימון, זה בעצם היה רוב המשרה. כנה לגבי לפני משחקים, אתה מגיע 3 שעות לפני כל משחק, בערך 2.5 שעות לפני אתה עולה עם השחקנים על המגרש, עוזר בחימום, עד בעצם לגיים טיים. מה שקרה באמצע העונה זה שהקורונה הגיעה, ונגמר בעצם כל העניין של להיות על המגרש, לפחות לאיזשהו זמן מסוים. ובגלל שהייתי קצת יותר קרוב למחלקת אנליטיקס, שם הם ביקשו שאני אעזור להם עם כל מיני פרויקטים של וידאו, ועם כל מיני... background research לדראפט וכל מיני דברים כאלה, ובעצם ככה עשיתי את ההסבה הזאת יותר לתפקיד של וידאו, ככה זה התחיל, זו, ובעצם ככה נשארתי בעצם בתקן הזה עם דלס, עד שבעצם הגעתי להפועל.
אז בדלס עבדת עם לא אחר מאשר לוקה דונצ'יץ', ספר איזה זיכרונות יש לך ממנו.
תשמע, אני תמיד אומר לאנשים שהדבר הכי טוב בלוקה זה שהוא תמיד, תמיד, תמיד מנסה לעשות שמח ולהתאמן, ובאמת כל הזמן הכדורסל זה משחק בשבילו, והוא לוקח את זה בכלילות בצורה של, הוא מסוגל תמיד לעבור לנקסט פליי, ובעצם להתרכז באיך לנצח את המשחק, איך לנצח את המשחק, תמיד זה זה הפוקוס המרכזי שלו, ובגלל זה הוא כזה ווינר, בגלל זה אתה גם רואה אותו נותן סטאט ליינס מטורפים, כי תמיד הוא יבוא לפוזשן בניסיון לנצח אותו, מבחינת קבלת ההחלטות, ואני תמיד מספר שכאילו כל המהלכים האלה שאתם רואים על המגרש, הוא עושה אותם באופן יומיומי במגרש אימונים, ואתה בעצם כל פעם אתה קולט כמה הוא שתי צעדים, שלושה צעדים לפני כל בן אדם, באולם ובמגרש, בראיית משחק שלו, בקבלת החלטות המהירה, באיך הוא בעצם מזיז את כל החלקים על הלוח, ורואה דברים לפני כולם. זה בעצם, זה באמת, זה הדבר שהכי נהנתי ממנו בדלס, זה לראות איך השליטה שלו במשחק היא כל כך אבסולוטית, שהוא עושה אותה באופן יומיומי באמת.
אגדת המועדון דיוק נוביצקי גם הייתה סביב הקבוצה. איזה אינטראקציות היו לך איתו?
אם אני לא טועה, זה היה שנה אחרי שהוא פרש, אז הוא בא בעיקר אינטראקציות של לבוא ולהסתלבט ולהיות בסבבה, ולהיות עם השחקנים ועם הצוות, וכזה להיות חלק כזה מהווי, ובאמת איש חם מאוד, מאוד מצחיק, אוהב להסתלבט עם כולם ועל כולם, חוש הומור חד מאוד, ומאוד בן אדם עם הרגליים על הקרקע, למרות שהוא כאילו אחד שהוא הול אוף פיימר ואחד השחקנים הכי גדולים בכל הזמנים, להיות מסוגל לנהל שיחה עם כל אחד, ולהקדיש לכל אחד כמה דקות. אז זה באמת עצם ההיכרות שלי איתו, וזהו, ואני חושב שזה גם, אתה יודע, זה דבר שהוא מאוד נדיר, ומאוד גם מזכיר לי לעצמי, שלתת, להקדיש זמן לכל בן אדם, לא משנה מי זה, כי בסך הכל מי אני, אם כבר תורי אנשים גדולים ודגולים, כמו דרק נוויצקי, או ריקרלייל, או מרק קיובן, שיבואו ובעצם יהיו נחמדים, ויישאו את עצמם בצורה, בצורה זהה, עם השחקנים והכוכבים והתקשורת, לזאתי שהם נושאים את עצמם בחדרים, חדרי חדרים, או עם אנשים שהם מן הציבור או מן השורה. זה משהו שלמדתי משלושת האנשים האלה, ובכלל ב-NBA.
מדהים, אז ניגע בכמה מהאנשים האלה ממש בקרוב, והזכרת את הקורונה לפני כן, והיית בעצם חלק מהמשחק האחרון ששוחק לפני הקורונה ב-NBA, מה אתה זוכר מזה?
כן, אני זוכר שהיה הרבה אי ידיעה, אבל ידעת כבר שכנראה זה כבר סיפור של הולכים לסגור, את העניין, את השלטר, כי אני זוכר שכבר כמה ימים לפני זה, אני אמרתי לעצמי, כאילו זה לא הגיוני שאנחנו עוד ממשיכים לשחק ולהתאמן, כשכל זה הולך בחוץ, אבל אז היה גם את הסיפור של רודי גובר עם המיקרופונים, זה היה ממש לפני שהתחיל המשחק שלנו לדעתי. ואז אני זוכר שבמהלך המשחק, אתה ראית, אני כבר סיימת את כל העניינים של המשחק, ואני במהלך המשחקים שם, שבתי כזה מאחורי הספסל בקהל, ואני רואה את בעצם אני רואה את הוידאו המפורסם הזה של מרק קיובן מקבל SMS או וידאו, טוויט, משהו כזה לטלפון שלו, בתדהמה שהפסיקו את המשחק האחרון לפנינו, ואז כבר ידעת שהולכים לחבות את השלטר אחרי המשחק, זהו, כבר, וגם אני זוכר שהתפלטתי שהגיע קצת משחק, שהגיע קצת קהל האולם, וכל מיני דברים כאלה, זהו, והתחושה הזאת היא של האי ידיעה והבאסה של כל מה שהולך מן הסתם, וזהו, זה היה החוויה, מסך הגול מהמשחק.
קיבלת הזמנה אישית לארוחה מריק קרלייל, ספר על הסיפור הזה.
כן, אז אני חושב שכבר העליתי אותו עם יוסיפון או משהו כזה, עם יוסיפוביץ', אבל בכל מקרה מה שאני זוכר זה ש... זה היה בטנקסגיבינג, ואני מקבל טלפון ממספר לא מזוהה, כי עד בזמנו לא היה לי את המספר של ריק בטלפון, אחרי מוקדם בעונה, ואני כולה עובד זוטה. פתאום מתקשר, קבל שיחה, אני מרים את הטלפון, ואז הוא אומר, מה קורה, ג'יי, זה ריק, רציתי להזמין אותך לארוחת טנקסגיבינג, ואני כזה, ריק מה, ריק כאילו קרליין? הוא אומר לי, כן, זה ריק קרליין. אמרתי, אוקיי, כאילו, רגע, מה? ואני מסתכל על הצג, אומר, אתה בטוח? תן לי שנייה לחזור אליך, אני לא בטוח שזה זה. הייתי בשוק, אמרתי, מה, מתקשר אליי ככה וזה. אמרתי לו, הייתי בטוח שאתה עובד עליי כשהגעתי לארוחה, אבל הוא לא עבד עליי, זה בעצם ריק הזמין אותי אישית. ושוב, חלק מאותם דברים שאני לוקח איתי הלאה, זה הנכונות של אנשים כמו ריק קרלי לחשוב אפילו על העובדים, נגיד היותר זוטרים, שנגיד הוא ידע שאני מן הסתם ישראלי ואינטרנשנל, ושאין לי משפחה בדלאס, הוא לא רצה שיהיה לבד בחג, ובעצם טרח להתקשר לכל עובד שאין לו משפחה סביבו, שלא נוסע למשפחה בטנקסגיבינג, וטרח להתקשר ולהזמין אותם אישית אליו הביתה, עם המשפחה, וזה בעצם, אני חושב שזה תעודה לבן אדם שהוא, והיה מאוד מענה בעצם להיות איתו שם באורחת טנקסגיבינג, וגם לקחת שיעור לחיים בסופו של דבר.
וואו, אז גם הזכרת את מרק קיובן מקודם, מה אתה לוקח ממנו?
אז מרק די מפורסם בליגה על זה שהוא כל משחק הום גיים, הוא עושה אימון קליות של איזה 20 דקות, חצי שעה לפחות, לפני שהשחקנים מגיעים, זאת אומרת שעתיים וחצי, שלוש לפני המשחק, הוא כבר על המגרש בזיעה מלאה, זורק לסל עם אוזניות באופן מרוכז ובעצם עושה אימון, וזו התחושה האישית שלי, שאתה רואה אותו מתרכז בזה, שגם אם הוא האיש הכי עסוק בעולם, או אחד העסוקים בעולם ואחד העשירים באמריקה וכל הדברים האלה, הוא עדיין מצא זמן לעשות מה שהוא אוהב, באופן מרוכז ובלי הפרעה, במשך 20-30 דקות, לפחות פעמיים בשבוע. אז היכולת הזאת היא להקדיש זמן לדברים שאתה אוהב, בין אם זה משפחה, חברים, או דברים שאתה עושה בפנאי שלך. אם מרק קיובן יכול, גם אתה יכול, זה מה שאני אומר לעצמי, או מנסה להגיד לעצמי. אחד ושתיים גם, שוב, הצורה שבה הוא התנהל איתנו, ועם אנשים אולי פחות גדולים בשם או במוניטין, והצורה שבה הוא הושיט יד לאנשים, גם בקורונה, וגם לקהילות נחלשות, לדוגמה, אני זוכר שהוא ביקש מאיתנו לעזור לו, להקפיץ באופן אישי מסכות, לרופאים שהוא הכיר אישית, שעזרו לאוכלוסיות נחלשות, גם כשהיה מחסור במסכות, ואיסור לצאת מהבית, הוא מצא דרכים לעזור, גם אוף דה רקורד וגם בדרכים הכי קטנות שאפשר, כי הוא באמת ניסה כל כולו להיות למען הקהילה בדלאס, וזה גם דברים שאני חושב שאישית אני לוקחתי לכל החיים את היכולת הזאת לעזור, גם בדרכים נסתרות, אז אני מקווה שאני אוכל גם לעשות את זה, וגם ניסיתי בעבר.
מדהים, והעתיד של המאבז עכשיו יהיה בידיים של משפחת אדלסון, איך אתה רואה את הנושא הזה?
מאוד מעניין, אתה יודע, אני הבנתי שמרק משאיר את השליטה בבאסקבול אופריישנס, מה שנקרא בידיים שלו, אבל בהחלט יש שם שיתוף פעולה אדלסוני וקיובן, מאוד נחמד לראות, אתה יודע, בסופו של דבר אני חושב שמשפחת אדלסון מייצגת את הקהילה היהודית ישראלית בעולם, ואני אישית מאוד שמח, אתה יודע, לראות את זה שיש כמה קבוצות שיש בהן שליטה או בעלות יהודית כזו או אחרת, אבל בעצם להיות כזאת שבראש ובראשונה יש את המשפחה הזאת שהיא חלק מהקהילה, כבעלת השליטה ובעצם האחוזים והבעלות, אני חושב שזה משהו מאוד חשוב, אנשים אולי לא מבינים, אבל מבחינת העסקי, מבחינת הייצוג, מבחינת ההסברה והקהילה, זה משהו שטוב מאוד לראות, ואני שמח, אתה יודע, אני יכול להגיד שאני אישית לא מכיר אותם, אבל אני חושב שזה חלק, זה צעד מאוד חשוב ונכון ובריא בשבילנו, אם אני אסתכל על זה מפרספקטיבה של הקהילה הישראלית יהודית.
היו לך בעבר שיחות טלפון עם מייק מילר ופני הארדווי, תכניס אותנו קצת לזה.
כן, אז אני שוב רואים שאתה עושה את השיעורי בית שלך, אבל כן, מבחינת background research לדראפט, חלק מזה זה היה להרים טלפונים למאמנים כאלה ואחרים, חלק מהם זה היה מייק ופני ולדבר איתם, ופתאום אני אומר לעצמי, בוא נעת הטלפון עם האגדות כדורסל האלה, אנשים מאוד נחמדים, והיה באמת, היה קטע, אתה יודע, זה אנשים ששיחקו את הכדורסל ברמה הכי גבוהה, ועכשיו הם מאמנים ברמה הכי גבוהה שיש, ופשוט לחלוק איתם שיחות על כדורסל, ועל השחקנים שלהם, והדעות כדורסל שלהם על השחקנים האלה, זה היה פשוט כזה רגע של, שוב, של פרספקטיבה ושל, אתה אומר, שננער את עצמך ולהגיד, וואו, זה מדהים, כאילו שזה המקצוע בעצם שלי כרגע. אבל אנשים מאוד נחמדים, ואני חושב שה... שוב, אני תמיד חוזר על זה, אבל אני חושב שהמחסור במניירות והמחסור באגו, כשאתה מדבר באופן מקצועי עם אנשים כאלה, זה הדבר שאני תמיד לוקח איתי הלאה, שזה תעודה לכך שאפשר להיות ברמה הכי גבוהה שיש, בלי להביא את האגו ואת העצמי למקומות האלה שמונעים את ה... אתה יודע, את הפוזיטיב וייבס האלה מהאנשים. אני חושב שתמיד, כשהגעתי ודיברתי עם אנשים כאלה, זה תמיד היה בצורה חיובית מבחינתם, ומאוד מודה על זה שיצא לי את הזכות, באמת.
גם יצא לך לשחק מול שחקני NBA באימונים, ספר על זה.
וואו, תשמע, וואו, זה כאילו אנשים, אני חושב שאולי נגיע על זה אחר כך, כשאנחנו מדברים על כדורסל, ואנשים אומרים, מה הן הגנות ב-NBA ודברים כאלה, אני אומר, בוא, אם אתה שם את עצמך מול, לא יודע, כאילו, ג'יימס הרדן, מול לוקה דונצ'יץ', מול לברון ג'יימס, לא משנה, על המגרש, זה לא משנה, ההגנה הכי טובה, ההבדל ביכולות, בפיזיות, בהבנה, כל הפרמטרים שבהם כדורסל קשור, זה לראות כזה דבר באופן... in person, מה שנקרא, על המגרס, זה פשוט mind-blowing לחלוטין, כאילו היכולת של השחקנים האלה, זה משהו שאתה אומר, זה קומבינציה של קומבינציה פיזיולוגית, גנטית, פסיכולוגית וטכנית, ברמה הכי גבוהה בעולם, וזה פשוט בלתי אפשרי לעצור כאלה דברים, וזה מאוד מענה לראות את זה על המגרס, ולהיות איתם על המגרס, ולנסות אפילו בצחוק כזה, להתמודד איתם באיזושהי צורה, זה פשוט מראה לך מה ההבדל בין האדם הרגיל לשחקן NBA.
מי הם השחקנים הכי טובים שיצא לך לשחק מולם באימונים?
לוקה בהחלט. תשמע, יש כל מיני, אני חושב שזה מצחיק, אבל ריין ברוקאף, ריק בדלס בזמנו, זה השוטר בין הכי טובים שהייתי בחיים שלי. בסופו של דבר היה באוסטרליה, ועכשיו לדעתי פרש משחק פעיל, אבל לראות קלעי כמו זה היה פשוט מטורף. לוקה, מן הסתם, אבל כל שחקן שנמצא ב-NBA, יש פה איזה פרמטר שהוא מעל כולם, וזה מאוד מעניין לראות אותם שחקים. נגיד אצלנו כיום באימונים לראות את פרד קולע, או את דילון משחק הגנה, ואת ארפי, בפוסט ובפיק אנד רול ובשורט רול וכל מיני דברים כאלה, זה תענוג, וכנ"ל מיליון דברים אחרים. כל שחקן פה יש לו איזו תכונה ייחודית שעושה אותו שחקן NBA.
כל כמה זמן יצא לך לשחק מול השחקנים האלה?
אתה יודע, בדלס זה היה כל יום. עכשיו אני כבר בתפקיד של וידאו, ויותר אוף קורט או און קורט בסבבה כזה, אז אני לא משחק מולם או איתם יותר מדי, אבל תודה, בסבבה כזה, בכיף, כשבא להם לעשות שטויות.
אז עכשיו נדבר על התקופה בהפועל תל אביב. ספר על ההגעה לשם והשנתיים הבאמת מוצלחות שהיו לכם.
כן, שמע, אז אני נגמר לי החוזה בדלס, התראיינתי עם כמה קבוצות פה ושם, ושם אותי כזה on hold, ואז אמרתי, רגע, אני בן 29, בא לי להתקדם למקום שבו אני רוצה להיות, ורציתי לראות גם אני אוכל לחבר קצת בין החיים האישיים לבין המקצוע, וגם משפחה, משפחתית, הורים ומשפחה שרציתי להיות קרוב אליהם, אחרי שנים, בעצם עשור שהייתי, עשור פלוס שהייתי באמריקה, אז הגעתי והיה לי חיבור מקדים עם הפועל גם דרך משפחת נחמן הנפלאה, שאני תמיד אעשה להם שאט-אאוט, כי זה באמת כמו משפחה שלי, וגם מזה שים הלך לדראפט שנה לפני, וקצת עזרתי להם פה ושם עם כמה שאלות שהיו להם, אז בעצם החלטתי שאני מגיע לארץ, ומדבר עם כמה קבוצות, יצרתי קשר עם כמה קבוצות, רוצה לראות אם יש איזה צורך בעוזר מאמן, וככה בעצם הגעתי גם להפועל, שבעצם ראו מה יש לי להציע, והגענו להסכמה שאני אהיה איתם, בהתחלה לכזה לשנה ראשונה, ומשם כבר, אני חושב שזה היה סיפור סגור, דן דין. לא, אני חייב להגיד שמהרגע הראשון, דני והצוות המקצועי נתן לי בעצם המון אחריות, ויד חופשית להתנהל עם השחקנים ומול השחקנים, בעצם לנסות לבנות את החזון שהיה להם, וגם קצת ממה שחזון שהיה לי, לבנות קצת יותר פיתוח שחקנים ויותר... בעצם לראות איפה אני יכול לדחוף קצת קדימה את הפועל, ולאיפה הפועל רוצה להגיע. ומהרגע הראשון זה היה פשוט חיבור באמת מדהים. אז כן, בהתחלה יותר פיתוח שחקנים, ועל המגרש לפני אימונים ואחרי אימונים ומשחקים וכאלה. ובשנה השנייה, בתפקיד טיפה יותר, חושב, לא הייתי קורא לזה יותר בכיר, בסופו של דבר היינו 13 מאמנים שכולנו היינו חלק ערי בהכנה של המשחקים, אבל יותר בווידאו של לעשות את כל הסקאוט ליורו קאפ, ומין הסתם גם מעקב אחרי שחקנים, אחרי החתמות וכל היצא בזה, שזה גם היה חלק מהשנתיים האלה. בעצם באמת השנתיים, אני עדיין קורא לזה השנתיים הכי טובות בקריירה שלי, ותענוג, באמת היה, ברור שיש קשיים של, את הקשיים שנלווים להיות מאמן כדורסל בכללי, וגם מן הסתם בארץ, אבל זה היה תענוג מההתחלה עד הסוף להיות חלק מהפועל, אין ספק בכלל, אני מאוד גאה בזה. גם גאה בהישגים שלנו, ובזכות לעבוד עם הצוות שם, וגם לראות איפה הם עכשיו, אתה יודע, אני מקווה שהם ימשיכו לעלות ולהתעלות על מה שעשינו.
מה אתה לוקח מדני פנקו?
חושב את ההכנה שלו, את ההתכוננות למשחקים, זה בן אדם שאני גם עכשיו, שאני פה ביוסטון, ואני רואה את ההכנות למשחקים, ואת הסקאוטים, ואת הדברים האלה, חושב שדני הוא אחד המאמנים הכי טובים באירופה, מבחינת היכולת להתכונן למשחקים, את השיעורי בית שהוא עושה על כל שחקן, ועל קבוצה, ועל רקע אישי ומקצועי, וקבלת החלטות של מאמנים, ומה הם הריצו, והכנת וידאו, בעצם כל ההכנה שלו למשחקים, זה דברים שאני ראיתי, אני יכול להגיד ברמה הכי גבוהה שיש באירופה, וגם של ההכנה למגרש של השחקנים, שבעצם אתה עובר על כל פרט ופרט, כמעט של הקבוצה היריבה, וזה לא, זה לא בטעות, בוא נגיד שהקבוצה הגיעה לאן שהגיעה עם דני כמאמן ראשי. אני יכול להגיד שאין כמעט משחק, אין בכלל משחק, שבו יצאתי מהמגרש בתחושה שהשחקנים שלנו היו פחות מוכנים מהקבוצה של היריבה, וכמאמן זה מה שאתה רוצה, חלק ממה שאתה רוצה, זה אם הבאתי את השחקנים מוכנים למשחק הזה.
וואו, ומי שהפך למפלצת ושיחק אצלך בעונה שעברה, הוא ג'יילן הורד, שהעונה עושה באמת דברים יוצא דופן, ובעבר הוא גם כיכב ב-NBA לתקופה קצרה. תכניס אותנו לשיתוף הפעולה עם ג'יילן.
שמע, ג'יילן, אני חושב שכל הסגל המקצועי, כשראה אותו מהיום הראשון, ידעת שיש משהו מיוחד. אני חושב שפשוט ג'יילן קודם כל היה לו עונת מעבר, מה שנקרא, הוא הגיע כאילו מה-NBA ומה-G-League ישירות להפועל תל אביב, שזה מעבר מאוד דרסטי, גם לטוב, גם לשונה וגם לטוב. אני חושב שג'יילן היה צריך, הגיע אלינו בנקודה שבה הוא היה צריך בית וביטחון ואמונה מהצוות המקצועי ואיזושהי מסגרת שדוחפת אותו קדימה, ומהר מאוד זרקנו אותו למים ועשינו לו גם איזשהו שינוי פוזיציה קטן, והוא היה נדרש ממנו המון להבין את המשחק האירופאי מחדש, הרי הוא כן גדל באקדמיות בצרפת וכאלה, אבל מגיל בעצם מאוד מוקדם, הוא שיחק בקולג'ים וב-NBA ובג'י-ליג, אז קצת להשכיל מחדש את המשחק האירופאי, וזה בעצם מה שראיתם שנה שעברה. אני חושב שהחיבור שלו גם עם הצוות המקצועי, והנהלה שמשקיעה בו, בין אם זה ברגר ונוף וכל החבר'ה שם וקפלן וכל החבר'ה ואופר, שמשקיעים בו בצורה שאני חושב שלא השקיעו בו בחיים, וגם הצוות המקצועי כמו שאמרתי, וגם האוהדים והשחקנים, אני חושב שהחיבור שלו עם ג'קובן בראון שמצא בו, שפתאום ג'קובן מרומי הקריירה שלו אומר לג'לן, כאילו אתה שחקן, יש בך משהו, אנחנו מאמינים בך ומשקיע בו גם אחרי האימונים ולפני האימונים ווידאו וכאלה, אני חושב שזה עושה משהו לשחקן, ועכשיו רואים את, בעצם את פירות ההשקעה של הפועל בשחקן הזה, ואני חושב שזה משתלם לכל הצדדים.
מי עמד מאחורי ההגעה שלו להפועל?
שוב, אני חושב שזה דני והנהלה, היה לנו אותו ברשימות שלנו, והוא בעצם אחד מהשחקנים האלה שהוא became available בשלב מאוד מאוחר של הקיץ, כי זה שחקן שברור מאוד שהיכולות שלו ברמה מאוד גבוהה מבחינה אירופאית. אז בעצם אני חושב שהסוכנים שלו ניסו בסופו של דבר לראות אם הוא נופל לאיזה קבוצת ב-NBA, וברגע שהוא לא, אז הוא הגיע לאירופה בשלב מאוד מאוחר, שהמון סגלים נסגרו, וגם שלנו כבר היה כבר במקום השניים האחרונים, אבל ברגע שדני והצוות והנהלה זייתה בעצם את הכישרון פה, אז ניסינו למצוא איזושהי דרך להביא אותו אלינו, ובסופו של דבר זה השתלם. אתה יודע, אני אישית הייתי בשוק ששום קבוצה צרפתית לא לקחה אותו אליה בשנייה הראשונה שהוא לא נחטף לשם, ואנחנו אפשר להגיד הרווחנו קצת מההפקר, אבל מהרגע הראשון שהוא הגיע אלינו ידעת שיש פה מישהו מאוד 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 מוכשר שדורש קצת הסתגלות למשחק האירופאי, אבל מאוד מאוד נהננו ממנו מהשנייה הראשונה, אין מה להגיד.
הקיץ קיבלת הצעה לאמן את מנצ'סטר ג'יינטס, ובסופו של דבר הגעת ליוסטון רוקטס. ספר איך כל זה קרה.
רגע, אז אני חייב לשאול אותך, איך אתה, זה פורסם איפשהו העניין הזה ממנצ'סטר?
כן, ברעיון או שניים שעשית, כן.
אוקיי, סבבה, אני אישית לא זוכר, אני סתם מקשקש כנראה לפני. אבל כן, אנחנו שחקנו מול הלונדון ליונס ביורוקאפ, והג'י-אם של הליונס בחור שגם הגיע מה-NBA, וקצת חברנו פה ושם כזה בין משחקים, ובעצם הגיע ידיעה אל אוזניו שמחפשים מאמן, וביקשו ממנו להמלצה, והוא חשב עליי והמליץ עליי, ובעצם התראיינתי איתם, וחשבתי על זה, כי בסופו של דבר, אני לא רוצה להגיד, אני רציתי בסופו של דבר, המחשבה הייתה להישאר בהפועל באיזשהו תפקיד, אבל גם רציתי לראות מה יש בחוץ מן הסתם, אני חושב שזה בריא לבן אדם בקריירה לחפש גם דברים אחרים, ומקומות לצאת אליהם ולהתפתח ולגדול, וזה הגיע באופן מאוד מפתיע, ובדקה ה-90 בערך, ושקלתי את זה בכובד ראש, אני לא יודע אם בהכרח הייתי המאמן הראשי המצליח בתולדות המנצ'סטר ג'יינטס, אבל כן הייתי מוכן לאתגר חדש באיזשהו מקום, זה היה משהו שהיה מאוד מעניין, בסופו של דבר לא הרגשתי שלם עם ההחלטה לעזוב ללונדון, כל עוד היה בהפועל תל אביב איזשהו חזון שרציתי להשלים בהפועל, של לפתח יותר את מחלקת הוידאו ואנליטיקס ולקדם את המועדון הזה קדימה ולהגיע להישגים, וזה משהו שמאוד רציתי והיה מאוד קרוב לליבי. אבל אז בסופו של דבר אמרתי להם לא למאצ'סטר בדקה 90, באמת עליתי על מטוס לסאמר ליג עם הפועל, והתקשרתי מהשדה ואמרתי להם, שמעו חבר'ה, אני לא יכול לקבל את ההצעה הזאת בלב שלם ואני צריך לסרב. זהו, וזה היה לפני שהיה איזשהו ידיעה על יוסטון או משהו כזה, לא ידעתי בכלל שזה יבוא ויתגלה, אבל היה לי כמה דברים לא סגורים בהפועל, ולשם הרוח נשבה יותר, אז בעצם זה למה סירבתי. ולאחר מכן שהגעתי כבר לליגת הקיץ, נתקלתי באחד המכרים הטובים שלי מיוסטון, שהוא עכשיו בצוות של יוסטון, מייק מוזו, שהדכן אותי שיש איזו משרה פנויה ביוסטון, ושהוא ישמח אם הזמינו אותי לאימון בעצם, ולהתרשם ולהתרשם מהם, ושהם התרשמו ממני, וככה בעצם הגיעה ההצעה לעבור ליוסטון רוקטס בתור אחראי וידאו.
וואו, מדהים. ואתה בטח שומע את כל ההשוואות לאריק ספולסטרה, שגם כיהן בתפקיד דומה של ראש מחלקת וידאו בתחילת דרכו ב-NBA, במיאמי היט. ואיך אתה מרגיש עם ההשוואות? עד כמה גם היית רוצה להגיע לפסגות שהוא הגיע אפילו כמאמן?
שמע, אין ספק שאתה כבן אדם תחרותי או עם אמביציות או whatever, אתה רוצה לשלוף הכי גבוה שאפשר. מבחינתי, השוואות האלה כרגע הן סתם, זה יותר משהו תקשורתי או מגניב לעשות. אני לא יכול להשוות את עצמי לאריק ספולסטרה, לא עכשיו ולא לפני 15 שנה. הוא בן אדם מאוד מיוחד, שמן הסתם הגיע לאן שהוא הגיע בזכות. אתה יודע, אני יכול לקוות רק שאני אוכל להרשים אנשים בצורה טובה מספיק כדי להתקדם הלאה ולהיות מספיק מקצועי ומוצלח כדי באמת למלא את התפקיד בצורה טובה, ואולי, אתה יודע, אולי עוד כמה שנים זה יוביל למשהו יותר רם במעלה, אבל כרגע זה לא השאיפה שלי, כרגע מאוד שמח איפה שאני נמצא ובתפקיד ובמקום.
מה החזון שלך בנוגע לניהול הצוות במחלקת הווידאו?
שמע, אני חושב שקודם כל אני מנסה תמיד לעשות דברים באופן חיובי ושמח ומבין ומתחשב ומכיל, כי בסופו של דבר זו עונה מאוד 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 ארוכה. אתה יודע, אם אני חושב על כל קבוצה שהייתי בה עד עכשיו, אתה יודע, בארץ, עכשיו שחקנו משהו כמו 50 ומשהו משחקים בהפועל, אז תוסיף על זה עוד 30 ומשהו, וזה רק העונה הרגילה, ויש לך טיסות ומלונות וכל המשחקים והמון לחץ, ובסופו של דבר אתה רוצה להיות איש נעים הליכות, מה שנקרא, ובן אדם שכיף להיות סביבו, כי אתה בסופו של דבר, אתה סביב אנשים, ואנשים סביבך 24/7, אז בעצם להיות גורם חיובי, אני חושב שזה הדבר שאני מנסה לעשות, וגם, אתה יודע, לדרוש בסופו של דבר גם את הרמה הגבוהה הזאת שאנחנו מחפשים פה ב-NBA, לרמה באמת הכי גבוהה שיש, אז בעצם להוציא את זה מהאנשים, ולספק את זה בעצמי כל יום.
איך זה לעבוד עם דמויות כמו אימי יודוקה, מאמן, וכוכבים כמו אלפרן שנגון וג'יילן גרין, שהיה הבחירה השנייה בדראפט 2021?
איך זה לעבוד איתם?
כן.
אני יכול להגיד שזה, כמו שאני מדבר על הצוות, להיות גורם חיובי ועניינים כאלה, הם שניהם אנשים מהחיובים שפגשתי בכדורסל, באמת, תענוג, כאילו, אנשים צעירים, פשוט עם חיוביות כזאת, לצאת משלוש שנים שבהם, או שנתיים, שלוש, לא משנה, מתי הם נכנסו לקבוצה, יותר קשות ויותר, בוא נגיד, פחות מלאות נקודות אור, ולהגיע לשנה עם אטיטוד חיובי ועם רצון לנצח ועם רעב, זה מאוד, זה סימן מאוד חיובי בעיניי, וגם מבחינה אישית, שוב, אנשים שאתה יודע, הם סטארים, מן הסתם, אלפן, או אלפי, כמו שאנחנו קוראים לו, הוא התקווה הגדולה של טורקיה, ואחד הסנטרים הטובים בליגה כבר בגיל צעיר, אבל ביום יום הוא עדיין אלפרן, הוא לא, אין לו איזה פוזה של סופרסטאר, הוא אחד מהחבר'ה היותר שמחים פה, והיותר חמים כשאתה מדבר איתם, חמי מזג, וזה פשוט, שוב, זה גורם לי מאוד לכבד אותם ולהעריך אותם על זה שהם לא נותנים להצלחה אולי להגיע לראש להם, ומתרכזים שוב בלהגיע לאן שהם צריכים להגיע, מאשר ליהנות מהמקום שהם נמצאים בו, כי הם מבינים שיש להם עוד דרך.
איך שיתוף הפעולה עם יודוקה?
וואו, באמת, זה מצחיק, כי אתה יודע, זה נשמע קצת כמו איזה פאף פיס, כמו שקוראים לזה בסלנג אמריקאי פה, אבל אימי, אני חושב שהוא הבוס הכי טוב ב-NBA, מבחינת, קודם כל, אני חושב שהוא מנסה לחתוך ישירות, מה שנקרא ישירות לעניינים, הוא לא יבזבז לך את הזמן עם דיבורי סרק, או וידאו סרק, או תרגילי סרק על המגרש, אני חושב שיש לו יכולת מאוד נדירה לזהות צורך, ולהקות בברזל בעודו הוא חם, ולא לתת לדברים לגלוש, בין אם זה בעיות בין אישיות בקבוצה, או בעיות אסטרטגיות, כאילו בעיות של access and over בקבוצה, הוא מזהה מה הקבוצה צריכה, והוא ישר מגיע לנושא הזה ומטפל בו, מצד אחד, ומצד שני גם בן אדם עם זיכרון יוצא דופן, והוא מסוגל לשלוף מהלכים ותרגילים ודברים משנים ומשחקים ורגעים, וזה מאוד מאוד כיף לעבוד איתו, כי הוא פשוט בן אדם פשוט, הוא פשוט ישר ולעניין, לא מחרטט אותך ולא בא ואומר אוקיי אני ככה ואני מאמן ראשי ב-NBA ואגו וזה, הוא פשוט הוא עצמו, ואני חושב שהוא בגלל זה הוא גם דוחף אנשים לרמה כזאת גבוהה, כי הוא לא מחרטט אף אחד, והוא לא משחק משחקים, והוא מחזיק את כולם לאותה רמה של ביצועים וציפיות, ואני חושב שבגלל זה השחקנים מגיבים אליו בצורה טובה מאוד, ואם אתם רואים, הטרנראונד שהוא עשה פה בקבוצה, בשלושה חודשים של העונה והחצי שנה הזאת שאנחנו פה, כבר אפשר לראות את הניצנים של האם הידוק האפקט, מה שנקרא.
האם יש לך דוגמאות לממצאים בווידאו שהרגשת שממש ניצחו משחקים?
אתה אומר דוגמאות של ההשפעה שלו על השחקנים?
לא, משהו שאתה זיהית בהכנה של הווידאו, זה יכול להיות תרגילים מסוימים או תכונות מסוימות של שחקנים.
שאני זיהיתי. תשמע, אני לא, בוא, אני כאילו באמת, אני לא אקח פה קרדיט על שום דבר. אני יכול להגיד שבעצם התפקיד שלי זה לעזור למאמנים, להכין את הקבוצה בצורה הכי טובה, עם חלק מהעוזרי מאמנים, שזה כאילו בעצם להם יש את הסקאוט, ואני עוזר להם עם התהליכי וידאו, שבין אם זה לחתוך ולסנן, בין אם זה לעזור למאמן לפקס קצת את הסקאוט, או לעבור איתו על מה שהוא צריך להראות, או לשלוח לשחקנים את הדברים, אני אחראי לתהליכים, כאלה ואחרים. אני יכול להגיד ש, אתה יודע, אני שוב, אני לא אקח שום קרדיט, אני חושב שבסופו של דבר, אני עוזר למקד לפעמים את הוידאו, וככה זה גם עוזר לקבוצה. אני יושב בכל התדריכים שלנו, עם בעצם של המאמנים, פגישות מאמנים, עם כל הוידאו שלנו, פוסט גיים, לקחת קרדיט, אני לא יכול, אבל אני רוצה להרגיש שיש לי חלק מהתהליכים החיוביים שקורים פה בקבוצה בכללי. אני אגיד את זה ככה, אתה יודע, אני חושב שהמקצועיות שלנו בהכנה של המאמנים, בהצגה של הוידאו לשחקנים, בהגשה, במענה שלי אליהם ושל הצוות שלי אליהם, מבחינת הצרכים שלהם של הוידאו, אני חושב שזה חלק ממה שגורם לנו להיות איפה שאנחנו נמצאים כרגע, קבוצתית.
האם יש רגעים במהלך משחקים שאתה רואה איזשהו מהלך או משהו שקורה ואתה אומר שזיהינו את זה בווידאו ושזה טוב לראות את זה קורה על הפרקט?
כן, אין ספק, אני חושב שכל מאמן יכול להתחבר לזה, שאתה רואה המון, שאתה עושה סקאוטינג, אז אתה רואה המון פעמים תרגילים או סטים של קבוצות אחרות, שאתה תוך שנייה אתה מזהה את זה פתאום, ואתה מקווה שהשחקן גם יקלוט, לדוגמה שזה after time out, שזה מהלכים שלפעמים לא קוראים את התרגיל, אז אתה לא יודע בדיוק מה עומדים להריץ, ואתה מזהה את זה, או כל מיני, מה שנקרא, tendencies של שחקנים, כאלה ואחרים, שאתה רואה דרך וידאו, ואתה מנסה להעביר לשחקנים שלך, ואתה רואה את זה מתרחש על המגרש, זה קורה המון פעמים במשחק, במיוחד אם אתה מספיק עם ניסיון, ועם וידאו ורפטציה, ואתה מקווה, אתה מנסה לעזור לשחקנים, קודם כל להכין אותם לפני המשחק לכמה שיותר, וגם לתקשר במהלך המשחק, יש דברים שאתה מזהה תוך כדי, אז כן, בהחלט יש דברים כאלה ואחרים, לדוגמה, שוב, ב-NBA חלק גדול, איפה שאתה רואה תביעת עין של מאמנים הרבה, זה after time out, זה כל מיני מהלכי sideline ובייסליין after time out, אתה רואה איזה מהלכים המאמנים היריבים מסרטטים, מנסה להכין את ה... קבוצה שלך אליהם וכיוצא בזה.
אז עד כמה השחקנים באמת מודעים לסטטיסטיקות המתקדמות, ובמיוחד כשהם משחקים, כמה הם יודעים לזהות דברים, ולצד זה כמה מהזמן הם יותר נלחמים על הפרקט ופשוט משחקים את המשחק?
תשמע, אני חושב שהתפקיד של סטטיסטיקה מתקדמת זה לאפשר למקבלי ההחלטות בעצם, למאמנים, גם המאמן הראשי וגם המאמנים שעושים את הסקאוט, לאפשר להם לקבל החלטות שיותר מבוססות על, על, על סטטיסטיקה מתקדמת כזו או אחרת, ובעצם ההחלטות שהמאמנים אז מקבלים, ובעצם מובילות אותם לדחוף את השחקנים לפעולות כאלה או אחרות על המגרש. אז הסטטיסטיקות עצמות, עצמן, לפעמים השחקנים אולי לא מודעים לכולם, אבל בעצם אנחנו משתמשים בזה כדי לעזור לנו לכוון את השחקנים בקבלת ההחלטות שלהם על המגרש, כי בעצם הכדורסל, במיוחד ב-NBA, הוא כל כך מהיר, והוא כל כך בנוי על קבלת החלטות ו-read and react במצבים של חצי שנייה, ששחקן עכשיו לא אמור לחשוב על סטטיסטיקה מתקדמת כזו או אחרת ועניינים כאלה,
הוא אמור לחשוב על הקבלת החלטות שלו, ועל הקבלת החלטות של השחקן שמולו. אז אנחנו, התפקיד שלנו זה לסנן את הסטטיסטיקה המתקדמת לרמה כזאת שנוכל אולי להשיג איזה משתנה או שתיים לקבוצה או לשחקנים כאלה ואחרים, ובעצם לתרום להם בקבלת החלטות שלהם על המגרש. זה בעצם התפקיד של הסטטיסטיקה המתקדמת כיום.
מה הקשר שלך עם דני אבדיה, ואיך אתה רואה את העונה שלו?
אז אין לי איזשהו קשר ישיר איתו כל כך, חוץ מאשר מה קורה ומה נשמע כשהוא היה באימוני נבחרת בארץ, בזמן שאני הייתי בהפועל. אני ברור שאני אנסה לתפוס אותו כשאנחנו משחקים מולם, להגיד לו מה קורה, ואתה יודע, לקשקש איתו קצת בעברית יהיה נחמד. אני כן מכיר חלק מהאנשים סביבו באופן יותר טוב וצמוד, אבל אתה יודע, אני כמו כל אחד מן הסתם כישראלי, אבל גם כבן אדם ב-NBA עוקב אחריו באופן צמוד ושוטף, ואם הוא שומע או ישמע את את הפודקאסט המילים שלי, אז מקווה שהוא יודע כמה, אתה יודע, אני שמח שהוא נמצא שם, כמה אני גאה, אני מקווה שיום אחד אולי יצאנו לעבוד ביחד. אני חושב ששנינו מאוד מאוד נהנה מהעניין הזה.
אתה בקשר קרוב עם הישראלים האחרים שעובדים ב-NBA?
כן, אין ספק, אין ספק. אני בקשר עם כל הקהילה הישראלית. ב-NBA יש לנו נציגים מן הסתם במינסוטה ובגולדן סטייט ובקליבלנד, ובעצם כל בן אדם שנמצא פה, זו קהילה מאוד קטנה ומאוד קרובה, ואני כבר מקווה, מחכה כבר לנסוע לכל המקומות האלה ולהיפגש שוב עם החבר'ה שלנו בכחול לבן שמייצגים אותנו. כולנו פה בקשר שוטף ברמה כזאת או אחרת, כי שוב אנחנו דואגים אחד לשני ולעצמנו, ומן הסתם גם על רקע מה שקורה בארץ, אנחנו אפילו זה חיזק את הקשר בינינו, הייתי רוצה להגיד.
איך נראה היום בחייך?
אני אנסה לא להלאות בפרטים משעממים, אבל ב-NBA מתחילים מוקדם, ויש הבדל בין game day ל-non game day, אבל בעיקרון אני קם בשש, שש וחצי, רבע לשבע כבר באולם, רבע שעה 20 דקות של קצת להזיז את הרגליים, לעשות מתיחות, חדר כושר, whatever, ובעצם יש לך שעתיים לפני אימון, יש לך פגישת מאמנים, בדרך כלל אימונים זה ב-11, ב-9 הפגישה, אז מ-7 עד 9 זה להכין בעצם הכל הפגישה, בין אם סטטיסטיקות, דפים, דוחות, וידאו, שהכל יהיה מוכן לפגישה. פגישת מאמנים בעצם להראות את הוידאו, להתעסק בכל מה שאנחנו בעצם מכינים להיום, בין אם זה הלוז להיום, של הלוז של האימון, בין אם זה הוידאו, שבעצם יש לנו גרסה אחת של הוידאו לפגישת מאמנים, ואז מהפגישת מאמנים אנחנו מחליטים מה להראות לשחקנים, לדאוג שהכל יהיה מוכן לאימון, שהצוות שלי גם, כל התהליכים שהוא עובר, שהוא צריך לדאוג להם, הכל מוכן. זהו, ואז אימון, אתה יודע, אני כאחרי וידאו, אחרי בעצם על הוידאו של האימון, שהכל יהיה מוקלט וחתוך, ואחרי זה ישלח למאמנים הרלוונטיים, לאחר האימון כבר להיות מוכן ולהכין את הסקאוט או את הוידאו, לעזור לחבר'ה שלנו שעושים את הסקאוט למשחק הבא, ושוב כל העניין של דוחות, אינפורמציה, סטטיסטיקה מתקדמת, שיהיה לנו כל מה שאנחנו צריכים. זהו, וזה בעצם העניין, זה לוקח יותר זמן ממה שאנשים חושבים, וגם כי אחרי וידאו אני אחרי המון על התהליכים של הוידאו של הקבוצה שלנו, אז המון הרבה פעמים, לא הרבה פעמים, לכל משחק, אחרי משחק אני בעצם חותך את הוידאו של המשחק שלנו מאותו המשחק, ואני אחראי בעצם על לשמור את זה בכל מיני קטגוריות, ככה שכשאנחנו נשחק נגד הקבוצה בפעם הבאה, אז יהיה לנו את הוידאו של המשחק הזה, חתוך לנושאים וכל מיני עניינים, שנוכל לדעת לגשת אל הנקודות החזקות והחלשות שלנו מאותו משחק, כשאנחנו מתכוננים לאותה קבוצה בסקאוט בפעם הבאה. אז זה לוקח גם המון מהזמן שלי, וכנ"ל בקשות אישיות של הצוות, אימון, של אימי, של השחקנים, אם צריכים משהו להכין אותם למשחק הבא, או ללמוד מהמשחק האחרון, אז זה התפקיד שלי בעצם, לדאוג שזה יהיה מוכן.
איזה סוג כדורסל אתה הכי אוהב לצפות מחוץ לעבודה?
שמע, ברור שכולם יגידו יורוליג, אני מאוד נהנה מן הסתם לראות יורוליג ועניינים כאלה, אבל גם הליגה בארץ זה משהו שאני מאוד נהנה להיות קשוב ומחובר אליו, מאוד נהנה מלראות מה הולך בארץ. אני חושב שגם אנשים לא מבינים עד כמה הכדורסל בארץ זה מקפצה אדירה לזרים שמגיעים, וגם כמה הכדורסל מתקדם מבחינת הכישרון הישראלי שעולה וגדל, ואני מאוד אוהב להיות מחובר לזה, כי אני גם רוצה להיות חלק מזה בסופו של דבר. אני תמיד שמח שהייתי חלק, וגם, אתה יודע, בקיץ שהיה לי בארץ, עזרתי לילד חסין והנבחרת שם עם נועם יעקב וכאלה, קצת בווידאו ועניינים, תהליכים כאלה, ואני מקווה גם להיות חלק בהמשך, אז תמיד נשאר משתדל להיות מחובר לעניינים האלה. הקבוצות הישראליות באירופה, וגם פה ושם משחק שיש לי זמן, גם לא, גם של הליגה עצמה, זהו, משתדל להיות מחובר לארץ, בסופו דבר, זה חלק מקום מחצבתי, מה שנקרא.
מי השחקן שהיה הכי מאתגר להערך אליו?
תשמע, אתה רואה, שוב, זה לא שאני נערך אישית, אבל כסגל מקצועי פתאום צריך להערך ללוקה וסטף, זה, וליוקיץ' זה בעצם סט יכולות מטורף שאתה צריך להערך אליו, ובעצם אתה רואה את הדרישות הטקטיות שלנו מהשחקנים שלנו, כשאתה משחק מול שחקנים כאלה, זה משהו ש... אני אישית לא הייתי, לא נחשפתי לרמה כזאת של ההכרנה טקטית לפני שהגעתי לפה, וזה באמת, באמת פתח את העיניים שלי לאיזושהי, לאיזה רמת הערכות אתה צריך כדי להאריך לשחקנים שהם ברמת MVP או טופ 5, טופ 10 בליגה הזאת.
ומי המאמן שהיה הכי מאתגר להאריך אליו?
שאלה קשה, אני לא יודע להגיד לך בדיוק, אני חושב שאתה יודע, פה באמריקה עוד לא שיחקתי מול כל המאמנים, אז זה קשה להעריך. אני חושב שפופוביץ' זה מאמן שתמיד קשה, כי יש לו כבר 10 שנות ניסיון, וגם הוא עושה המון ניסוי כלים השנה, אז אנחנו משחקים מול, היום מול הספרס, וזה עוד, מאוד יהיה מעניין מה ילך. קשה לחשוב על המאמנים פה, פשוט כי כל קבוצה זה אחרת, וגם המון מהמשחקים פה תלויים סיטואציה, כי אתה פוגש קבוצות בנקודה כזאת או אחרת בלוז, או בבק טו בק, או במשחק שלישי בארבעה ימים, וזה מאוד משנה על היכולות של הקבוצה, אבל באמת אין פה משחק שקל להאריך אליו, אני אגיד לך זה ככה, זה אחד. ושתיים, גם באירופה, אני זוכר שמאוד נהניתי מהאיכות שלנו כסג, כצוות למשחקים שלנו מול הקבוצות הספרדיות, גרן קנריה ובדלונה, היה באמת תענוג, זה היה מאוד קשה להיות מוכן לקבוצות כאלה, כי הם תקפות אותך בכל כך הרבה דרכים שונות, וזה קבוצות בדרך כלל מאוד ורסטיליות, הקבוצות הספרדיות, כי הן משתמשות ברוטציה רחבה, ושחקנים מהספסל הם שחקנים שהם פותחים בכל ליגה אחרת באירופה, זאת אומרת שיש להם הרבה דרכים לתקוף אותך, וזה בעצם הקושי, לשחק מול קבוצות ספרדיות, ואם אתה רואה את המאזן שלנו של קבוצות ישראליות מול ספרדיות, עד שנה שעברה בעצם זה היה באמת מאזן קשוח, כי קשה מאוד להתכונן אליהם.
מה המשחק הכי טוב שהיית חלק ממנו?
אני חושב שאם אני מחלק ב-NBA, זה בטח היה, נתנו פה איזה 30 הפרש ללייקרס, אני לדעתי, לא מזמן. וזה באמת תגיד שאנחנו יורים בכל הצילינדרים, מה שנקרא, ובארץ אני די בטוח שזה היה דרבי פלייאוף שנצח למכבי בזה 20, שזה נראה כאילו השחקנים ריחפו על המגרש, זה היה תענוק להיות צופה מהצד מהשורה הראשונה, וגם באירופה אני חושב ש... יותר להצביע על משחק אחד כזה אחד או אחר, פשוט להיות מהמכלול הזה שהיה פועל בשנה שעברה, זה היה מאוד כיף, כי אני חושב שהגענו לכל קבוצה, אני לא חושב שהייתה קבוצה באירופה שרצתה לשחק מולנו, באמת, הגענו לאיזו נקודה, בשנה שעברה שבה הרגשתי, שרציתי לראות אותנו משחקים מול קבוצות יורוליג, באמת, קיימנו את ג'קובן, מנפורד ומקרי, וג'יילן ואונוואקו, והישראלים המדהימים שלנו, תומר, בר, גיל, זלי, כאילו, באמת, זה קבוצה, שאתה מסתכל על קבוצה, אין הרבה קבוצות, שמה שנקרא 10 deep, 12 deep, ומחוברת כזאת גם ברמה הפרסונלית, כמו שלנו היה, ואני חושב שזה היה התענוג, לראות את התהליכים האלה, ולהרגיש את הרגשה, את התחושה הזאת, של תביאו לי משחק יורוליג, כאילו תביאו לי את מכבי, תביאו לי את הפועל ירושלים, תביאו לי כל מי שאתם רוצים, תשימו מולנו, ונשחק מולם ונבוא לנצח, וזה אני חושב שזה הרגשה יותר טובה, מאשר להצביע על משחק כזה או אחר, של או זה היה משחק טוב, או זה היה הישג, הרגשה הזאת כקבוצה, שאתה הולך לנצח כל קבוצה מולך, זה הרגשה מאוד נדירה בקריירה, ואני חושב שהיה לנו איזה שנה שעברה.
אתה גם מעביר בארץ קורס על אנליטיקה, עד כמה אתה נהנה להעביר מהידע שלך לאחרים?
תשמע, אני מאוד נהנה, זה למה אני עושה את זה, כי אני פשוט מאוד נהנה לחלוק ממשנתי, ולהיות באיזשהו מקום, שהוא כמו איזשהו safe space בשבילי לחלוק חלק מהחזון שלי לכדורסל, וחלק מהעין שלי לניתוח משחקים, וזה בעצם למה אני עושה את זה.
ספר משהו מעניין שלא יודעים עליך.
אז חשבתי על זה שאין הרבה, במיוחד אחרי, אתה יודע, המחקר מעמיק שעשית פה, אבל זהו, אני מאוד נהנה לרכוב על אופניים, זה מה שאני, אתם אומרים שלא יודעים עליי, וקצת הפתעתי אותם באפואל, שפתאום אני מגיע לאימונים באופניים עם כסדה, והיו מסתלבטים עליי הרבה, גם כי הכסדה הייתה חצי צהובה, אני קורא לזה ליים גרין, אבל ניסו לגרום לי לקנות כסדה חדשה, לא הצליחו, בעיקר כי זו הייתה כסדה מאוד יקרה, אבל כן, אני רוכב אופני כביש, ועשיתי גם, כשהיינו בגרן קנריה, עשיתי רכיבת אופניים שם, מטורפת, ובברצלונה שהלכתי בחופשה הקטנה שהייתה לנו, בין הסבבים, אז זה אולי קטע, אז אני פריק של הדבר שזה מגיע לאופני כביש, זה אולי איזה פאנפקט.
מדהים, אז באמת הבאת משהו מאוד מעניין, ומי האדם הכי מפורסם שפגשת?
תשמע, לא יודע, אין לי מושג, השאלה הזאת היא קשה, כי ב-NBA אתה פוגש אנשים מפורסמים כל הזמן, אתה יודע, כאילו, מה זה פוגש? אתה משחק מולם, אבל אולי, אתה יודע, נגיד בסאמר ליג אני פתאום הולך, וג'רי ווסט אוכל מולי ארוחת ערב, או סקוטי פיפן, או אנשים כאלה, אבל אתה יודע, שוב, זה עולם הכדורסל, זה עולם מאוד קטן, אתה נתקל באנשים כאלה ואחרים כל יום פה ב-NBA, אז אפשר להגיד, כן, אתה יודע, כל החברה האלה.
מהי התגובה הכי מרגשת שקיבלת במשך השנים?
תשמע, אני חושב שהתענוג הכי אישי, כאילו, התענוג שאני הכי מפיק ממנו בעצם שמחה, זה לעזור לאנשים אחרים, אז בין אם פה ושם עזרתי לאיזה בן אדם להיות יותר טוב במה שהוא עושה, או למצוא איזשהו סידור שהוא יוכל להיות חלק מעולם הכדורסל, או אפילו עכשיו, טפו טפו טפו, אני מקווה שאני עזרתי לאיזה מישהו באיזשהו דרך מקצועית, אז אני חושב שזה התקווה שלי, שאני אוכל להגיע לאיזשהו מקום מקצועי, שבו אני אוכל לפתוח דלתות לאנשים אחרים, וכשכן הצלחתי לעשות את זה מקצת בעבר, זה המחמה הכי גדולה שקיבלתי ושאני יכול לקבל מבחינה מקצועית, וגם שוב לעזור לשחקנים, אם שחקן היה אומר לי וואו באמת עזרת לי המשחק, או הוידאו הזה עזר, או האימון האישי הזה עזר, זה הדבר הכי שאני מפיק ממנו הכי הרבה ענה לדעתי.
מה דעתך על הכדורסל הישראלי כיום?
תשמע, זו שאלה שאם היית שואל אותי לפני האירועים האחרונים, אז הייתי עונה עליה אחרת. עכשיו הרבה מהעתיד המיידי הוא לוט בערפל מן הסתם, אבל אני חושב שהכדורסל הישראלי בביג פיקצ'ר הוא מקום מאוד מדהים, מאוד מרתק על חסרונותיו ועל מעלותיו. אני חושב שאנשים לא מעריכים את הרמה הטקטית בכדורסל הישראלי, במיוחד בטופ שלו, של המאמנים, של השחקנים הישראלים, שבאמת מבינים ומשחקים כדורסל ברמה הכי גבוהה באירופה, והדור הצעיר שהולך ויעלה, ואני בטוח שעוד כמה שנים אנחנו נדבר פה על שחקנים שעושים דברים נפלאים, וכבר עושים דברים נפלאים באירופה, אז אני יכול להגיד שהוא באמת מקום נפלא, שהלוואי, שאתה יודע, היו משקיעים בו יותר, גם מבחינת תשתיות, גם מבחינת ההכנה של המאמנים, כאילו אני חושב שיש מאמנים צעירים שרוצים לפרוץ ולהצליח, וזה החלום שלהם, זה להיות בכדורסל, ופשוט לא משקיעים בהם משאבים ברמה הנדרשת, גם מבחינת המוסדית, וגם מבחינה כספית, וגם מבחינה של הממשלתית, וכל מיני דברים אחרים, אני לא מצביע אצבע מאשימה לבעלי קבוצות, או אגודות, או עיריות, אני חושב שזה פשוט צריך להיות משימה לאומית של כל הנוגעים בדבר, לא, ולא בן אדם אחד או ישות אחת שבה צריכה להעלות את הרמה, אלא כולנו ביחד בעצם להתגייס למען הספורט, ולהבין שהספורט עצמו פותח המון דלתות, לא רק לאנשים העוסקים בו, אלא גם לאוכלוסיות שבהן הספורט הוא דבר קיים ונוכח. שוב, אני חושב שהטיולים שלי לספרד במסגרת הפועל תל אביב, גרמו לי לראות לאן הספורט יכול להביא אוכלוסיות שלמות, ולא רק כאלה שמשחקות בו, אלא גם כאלה שנהנות מהנוכחות שלו בסביבה.
מהן המטרות שלך, אונה?
המטרות, קודם כל הקבוצתיות, זה להיות בפלייאוף, מן הסתם פלייאין, פלייאוף, ולהראות שיפור. המטרה האישית שלי זה בעצם באמת לתת פה עבודה מספיק טובה, כדי שאוכל לתקוע פה איזושהי יתד, מבחינה אישית, ובעתיד שוב, להמשיך להתפתח מקצועית, ואולי גם לעזור ולתרום שוב לכדורסל הישראלי, ולאנשים בכדורסל הישראלי, אני מקווה שאוכל לעשות את זה. בצורה ניכרת, שאני אוכל להגיד, היי, כאילו, תרמתי ועזרתי. אז לא רק אישית, לא רק לתרום לעצמי, אלא גם לתרום לאנשים אחרים בסופו של דבר.
יש לנו עוד קצת שאלות חברי קהילת ספורט סאבי. אחד זה, כמה זמן לוקח לך להכין וידאו קבוצתי או אישי?
תשמע, זה מאוד תלוי. זה תלוי אם זה פרי-גיים, זה פוסט-גיים. אני גם, אגב, חלק מהאחריות שלי זה תוך כדי משחק לחתוך קליפים שאנחנו מראים במחצית, אז עיסוק ממש יום, הייתי אומר כמעט around the clock, כי כל הזמן יש לך וידאו של, אוקיי, של הוידאו שאנחנו מכינים לאימון מחר, ואז אחרי האימון וידאו שאנחנו מכינים לאימון אחריו, או למשחק אחריו, ואז אחרי משחק להתעסק בוידאו של המשחק האחרון, ובמשחק הבא, אז עיסוק סובב שעון, אז אבל להצביע על משחק אחד, כמה שעות טובות, אתה יודע, אם אני מכין משחק, וידאו למשחק של נגיד של מחר או של ארבעה ימים מעכשיו, זה לוקח, אתה יודע, קודם צריך לראות משחקים, צריך לחתוך ממשחקים, כל מיני קליפים, אז זה באמת עיסוק סביב השעון, ובגלל זה יש פה משרה, שזה העיסוק שלה בעצם, ואני חושב שחלק מההתקדמות של הכדורסל הישראלי, זה לפתח בעצם מחלקות וידאו, במיוחד כשאתה מתחשב בזה שקבוצות יורו ליג, יורו קאפ וצ'אמפיונס ליג משחקות משהו קרוב ל-50-60 משחקים פלוס, וביורו ליג זה מגיע ל-80-90 פלוס בעונה, אני חושב שהן גם צריכות לפתח איזושהי מחלקת וידאו כזו, או אחרת.
עוד שאלה היא, איך מנתחים וידאו ברמה גבוהה?
קודם כל יש לנו כל מיני תוכנות, Second Spectrum, Synergy, Instat, Sports Code, שעוזרות לנו לייעל את התהליכים האלה, אבל שוב, זה תהליכים מקצועיים, אתה יודע, של, זו שאלה מאוד רחבה, אבל בעצם צריך לנסות לחתוך את המשתנים ואת המשחקים ואת המהלכים ואת הפוזשנים, לנקודה כמה שיותר קטנה, ומשם לדעת לחלק את זה לקטגוריות שאחר כך נוכל להסתכל עליהן, ולהצביע על אוקיי, זה מה שאנחנו צריכים לעשות, זה מה שפוגע בנו, זה נקודת החוזקה שלנו והחולשה שלנו, ולדעת איך להציג את זה לשחקנים.
מה החלום הכי גדול שלך?
אני חושב שאני כבר נמצא באיזשהו סוג של חלום, אבל אם אני אוכל להיות פה 4-5 שנים, ולעשות את מה שאני עושה באופן מוצלח, ואם אני אוכל לתרום לכדורסל הישראלי, בין אם זה לעזור לפתח מחלקות וידאו בארץ עם, עם הקבוצות השונות, או להיות חלק מהנבחרת הבוגרת ולעשות איתם וידאו, להיות עוזר מאמן, לא בהכרח הבוגרת, אבל להיות חלק מנבחרת ישראל. זהו, החלום הכי גדול שלי זה להסתכל אחורה ולהגיד שעשיתי דברים שלא עשו אי פעם, מבחינת בן אדם ישראלי, איש מקצוע ישראלי, אחד, ושתיים, זה להסתכל אחורה ולהגיד, עזרתי לאנשים, גם לשחקנים וגם לאנשי מקצוע, להגיע לאן שהם רוצים, כאילו, ולפתוח דלתות, ולעשות לאנשים טוב בסופו של דבר.
הגענו לפינת סיפור וכבר הבאת המון סיפורים לאורך הפרק. האם יש לך סיפור מיוחד נוסף מהשנים בכדורסל?
וואו, אני חושב שהשנים בהפועל תרמו לנו המון המון רגעים, כאילו החבר'ה ששם יודעים כמה רגעים מצחיקים וטובים היו לנו. אני חושב שהרגעים המשעשעים זה מסעות הפועל באירופה, אני יכול להגיד לך את זה ככה, בין אם זה מסתובב ברחובות ברצלונה ופתאום לראות אוהדים בלסרמבלס, אוהדי הפועל שרים שירים ומזהים את דני פרנקו ברחוב, ולהבין איזה סוריאליסטי זה הרגע הזה, או בבדלונה שם עם כל האוהדים, או המבורג עם כל הזיקוקים והבלגנים, וגם דברים יותר אישיים של לבלות עם השחקנים מחוץ למגרש ועם הצוות, ואני חושב שזה הרגעים הכי טובים שהיו לי, אתה יודע, אולי אני לא נכנס פה לפרטים כל מיני, אבל אני חושב שאם תעלה אחד מהשחקנים או שצוות לפוד, אני חושב שהדברים, הרגעים הכי מצחיקים שהיו לי זה להיות עם הפועל באירופה ובמסעות ברחבי העולם והליגה, מה שנקרא, תמיד משעשעים.
וואו, אז קודם כל אני רוצה להודות לך שהתארחת בפודקאסט, היה פרק באמת יוצא דופן שבו הכנסת אותנו לחיים של עובד בקבוצת NBA, אז תודה רבה לך על כל הזמן, ובהזדמנות זאת אני רוצה להודות לכל המאזינים שהגיעו עד כאן, מוזמנים לדרג את פודקאסט הצ'יט באירופה 5 כוכבים באפליקציות הפודקאסטים השונות ולהירשם לפודקאסט באפליקציות אם עדיין לא עשיתם זאת. גם להצטרף לאפליקציית ספורטס רבי, להוריד את האפליקציה כדי להתעדכן בכל החדשות, ומעבר לזה להיכנס לקבוצת הוואטסאפ הקהילתית, קהילת ספורט סאבי, כדי בין השאר לקבל הזדמנות לשאול שאלות את האורחים שמגיעים לפודקאסט, כמו שהיה פה עם איב. אז איב, פעם נוספת תודה רבה על פרק באמת מעורר השראה עם המון רעיונות ונקודות למחשבה עבור כל המאזינים, ותמשיך להצליח.
תודה רבה, תודה רבה, שיהיה אחלה, מקווה שכולנו נמצא את עצמנו במקום טוב יותר, זהו, ושולח דש למי שמאזין ומכיר אותי, ומי שלא, מקווה שנתראה ונכיר אחד את השני, תודה רבה.
זה בשורות טובות, ותודה רבה לכולם.